חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. ועדת השרים לחקיקה אמורה לאשר היום את החוק המפצל לתפקיד היועמ"ש ולהפריד ממנו את תפקיד ראש התביעה הכללית. החוק אמור לעלות להצבעה בקריאה טרומית ביום רביעי. זה חוק נכון וטוב. עשרות שנים כבר עוסקים בכך. לפני 20 שנה העליתי מהאופוזיציה הצעת חוק דומה שטורפדה, כי אהוד ברק שהיה אז בממשלה הטיל וטו. אבל זה באמת לא חוק מקורי שלי. שרי משפטים רבים בעבר, משמאל וממרכז ומימין, הציעו אותו, ותמיד נמצא מי שהצליח לעצור אותו. כששר המשפטים בממשלת אולמרט, פרופסור דניאל פרידמן, הציע אותו, איים המשנה לנשיא בית המשפט העליון, המנוח מישאל חשין, כי יגדע את ידו של מי שירים את ידו על ביתו, כלומר על ממלכת החוק והמשפט בישראל שהיא שלו, מהבית, ולאיש, אפילו לא לכנסת שהיא נציגת הריבון, שהוא העם, אסור לתקן אותה. ועוד לפניו ניסה שר המשפטים המנוח יעקב נאמן לפצל את התפקיד, אז התביעה תפרה לו תיק, הוא נאלץ להתפטר, זוכה כמובן אחר כך, אבל שיטות המאפיה האלימה נגד כל מי שמנסה לתקן את המצב האבסורדי הקיים, ניגוד עניינים יומיומי בין תפקיד היועץ המשפטי וראש התביעה הכללית, לא רק שאינו מטריד את מערכת המשפט שלנו, הוא אחד ממקורות הכוח שלה. ואף שרבים מאוד תומכים בחוק, אני אינני בטוח שזה הזמן לקדם אותו. יש מספיק בנזין למדורות השנאה והפילוג גם בלעדיו, והרפורמה המשפטית יכולה להמתין במקטע הזה עוד קצת. אחרי המלחמה, טוב?
חמש בערב, השוטר הרע.
ארטיים, ואני היום השוטר הרע. חודש וחצי עברו מאז נכנס דובר צהל אפי דופרין לתפקידו והחליף את דניאל אגרי, במה שנתפס אז כאתנן ראשון של הרמטכ"ל הנכנס עבור הממשלה הנכנסת, זו שמינתה אותו. מאז, כך נראה, דופרין לא ממש מתעקש להוכיח שהרמות הגבה לא היו מוצדקות. בשלישי לאפריל, כשבוע לאחר כניסתו הרשמי לתפקיד, ניפק דופרין הצהרה ראשונה, שלמרות שתוכננה שעות רבות לפני, לא זימן אליה עיתונאים כמקובל. מאז הספיקו לקרות עוד כמה דברים במלחמת שבע החזיתות, מיתוג שהממשלה והצבא בעקבותיה מתעקשים להיצמד אליו כדי להמחיש את גודל השעה. הנה רשימה חלקית. אירוע הטבח ב-14 פלסטינים בהם עובדי הסהר האדום ברפיח, במסגרתו עלה כי צהל סיפק פרטים לא ממש מדויקים, ועם קבלת הסרטון של הניו יורק טיימס, זמן התגובה היה איטי והדיווחים הופצו בינתיים בכל העולם. עד לרגע זה, אגב, לא התקבל תחקיר עם עובדות ולא נפתחה בדיקה חיצונית לעניין. בנוסף, חיילים ממשיכים ליפול מדי שבוע במלחמה שההסכמה הציבורית סביבה הולכת וקטנה, והצבא לא מספק נתונים רשמיים ומעודכנים על מספר חיילי צהל הנהרגים. מדינת ישראל נמצאת בשעה הזו במשבר לגיטימציה הולך וגדל, בייחוד במלחמה, ולכל אלו מצטרף אתמול גיוס מילואים נרחב לפריירים שעוד מוכנים לשאת בנטל, זאת בשעה שהממשלה פותרת את החרדים משירות. אבל דובר צהל החדש לא מתייצב מול הציבור לתת תשובות. מה עמדת צהל בנושא חוק ההשתמטות? מה תכלית התמרון? האם הפער בין המטרות שהציג השבוע נתניהו, קודם ניצחון ואז חטופים, לעומת הסדר ההפוך של הרמטכ"ל, נכון? לא נדע. ואפילו לא נוכל לשאול. במצב סביר, ראש הממשלה ואחריו שר הביטחון היו צריכים לעמוד מול הציבור ולתת תשובות, אבל מהם כבר אין ציפיות. נראה שדובר צהל מנסה לנרמל את המצב גם בצבא. זה הזמן להזכיר לו מדי יום את מה שקודמיו הבינו לבד. מדובר בצבא העם, לא בצבא הממשלה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
ערב טוב, דוד, שבוע טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
אני בסדר, וואי וואי וואי, איזה שוטר.
איזה שוטר, ואני חייב לי שלהגיד לך משהו לגבי השוטר הטוב שלך ולגבי הטענה. אמרת בסוף, הקשבתי ברוב קשב, ואמרת בסוף, זה לא, אתה מסכים עם הכל, אבל זה לא הזמן, כי יש לנו מספיק על מה, מספיק על מה לריב כולנו, ואנחנו רבים מספיק. נכון. אני חושב שאתה, אני מקווה שלא מתעמם, אבל אולי קצת תמים. אני חושב שזה הדלק היחיד שמניע את מי שמקבל את ההחלטות היום לפלג ולפלג ולהסיט כדי להישאר בשלטון.
מה אתה מדבר באמת? תעזוב.
זה מה שדחוף עכשיו, אחרי שנה וחצי הפיכה משטרית, תגיד לי, הפיכה משפטית, לא משנה, את מי זה מעניין בכלל? מימין ועד שמאל. זה לא מעניין לשפי שום סקר.
לכן אמרתי שזה לא הזמן לעסוק בזה. אבל זה הדלק? זה הדלק? הלא מסיתים פה כל הזמן נגד הממשלה והצבא והמלחמה מיותרת ומקריבים את החטופים, על זה בוערים הרחובות. עכשיו ימצאו עוד תירוץ עם, עם החוק הזה, לכן חשבתי שהוא מיותר, יש מספיק קטטות. אבל יש לנו 50 שניות, שני דברים שאמרת על דובר צהל.
כן.
אחד, לא שמענו ממנו על עמדת צהל לחוק ההשתמטות.
נכון, שמענו איזו אמירה כללית של הרמטכ"ל כשהוא נכנס לתפקידו וגם ביום הזיכרון.
את הפה. לא, לא, ולא למישהו בצבא, כי הצבא הוא באמת של העם, אבל הוא לא פוליטי. וחוק, חוק זה עניינה של הרשות המחוקקת. צהל תפקידו לקיים את החוק. הדבר השני, אמרת שצהל לא מספק נתונים על חיילי צהל שנהרגים. יש חיילים שנהרגים שצהל לא הודיע להם?
לא, חלילה, חלילה. אז הכוונה, מה? הכוונה
אתה
היא
מצפה
שאתה
לספירה.
תיכנס, כן, תיכנס לאתר דובר צהל, תנסה להבין כמה, לדוגמה, מה שאני ניסיתי לפני השידור הזה, כמה מתו בחודש האחרון, לא תקבל תשובה. פעם הייתה כזאת.
כי אין שום סיבה לעשות זה. אתה מודיע על חיילים, ואתה, יש לך רשימות. אתה מצפה שתהיה רשימה. היום נרגו עוד שני חיילים, כי זה כבר 402. לא נכון.
לא זכות הציבור לדעת?
אבל חדשות.
יאללה. שוב שלום, אריה.
שלום, ונגיד שלום גם לאורחים ולמפיקים שלנו. אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור שקד וולפין. כן, רציתי
להגיד לך משהו שגם נוכל להפנות עוד מעט לכתב הצבאי שלנו, אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שאולי תסכים איתי, נפתח בכותרת קטנה. הנה, אני מסכים עם טלי גוטליב, חברת הכנסת. צייצה היום משהו שהסתכלתי ואמרתי, וואלה, נכון. תראה מה היא כתבה. היא כתבה, מי התבוסתן שמאשר את פרסום הפגיעה בנתב"ג? איזה נרטיב זה משרת חוץ מהחלשה או פגיעה בחוסנה של המדינה? לשם מה קיים הצנזור הצבאי בעל הסמכויות הרלוונטיות? וואלה, צודקת.
אפשר לעסוק בדברים רציניים ולדלג על השטות הזאת? בושה לאינטליגנציה. כן, בסדר.
אגב, לא הייתי ציני.
בכפר אדומים, כפר אדומים, ב-9:25 שמעתי את הפיצוץ.
הבנתי אותך.
אתה יודע כמה זה רחוק מנתב"ג? שמעתי אותו. כן, טוב. שלום לאבי אשכנזי, ערב טוב.
שלום וברכה.
אבי, בוא תן לנו רגע סקירת מצב. קודם כל, מדברים על זה שהטיל שנפל בנתב"ג הוא אירוע חריג מאוד סטטיסטית. עד כמה, אנחנו שומעים כל פעם מחדש שזה חריג, אבל בסוף זה מתכנס למשהו שמרגיש יותר מחריג.
תראה, אנחנו מתנהלים קצת, אני חושב בצורה לא שונה ממה שטלי גוטליב כתבה, ואני אסביר. מיום שישי בבוקר ועד היום בבוקר, שיגרו ארבעה טילים, וכמדומני עוד שני כתב"מים, או נדמה לי עוד שלושה כתב"מים לעבר שטח ישראל. חלקם כוונו בכלל לחיפה, למפרץ חיפה, ואם הם היו פוגעים באחד המתקנים במפרץ חיפה, סביר להניח שהנזק היה הרבה יותר חמור מאשר אותו רגב אדמה, שהתפזר על הכביש בנתב"ג, ויצר באמת את אותו אפקט של התעודה העולמית, שהנה נמל תעופה בן גוריון תחת הפגזה, והמטוסים כרגע לא ינחיתו, כי זה יעלה מאוד יקר וזה מסוכן, והביטוחים קפצו, ואף אחד לא רוצה לנחות באזורי מלחימה. אבל במהלך כל הימים האחרונים, 30 טילים מאז תחילת המבצע, עוז וחרב, נורו מתימן לישראל, ישראל הבליגה, ובצדק מסוים, כי ישראל אמרה, אין לי מה לעשות בתימן כשהיא יותר מה שהאמריקאים עושים. אלא אם כן אני הולכת וחושבת ופועלת בצורה אחרת ממה שהאמריקאים עושים, וליצור איזשהו אפקט שבאמת יגרום לאיזשהו דרמה בתימן, כמו למשל, סתם דוגמה, הביפרים על שהתפוצצו בבירות ובמקומות נוספים בלבנון, ומה שהביא לשינוי במה שקרה עם חיזבאללה. אז גם עכשיו ההצהרות שאנחנו שומעים מהדרג המדיני, של הנה אנחנו הולכים לתת עכשיו מכה אחת אפיים ונתקוב וזה, בוא, עצרו שנייה, לפני שאנחנו מתלהמים ולפני שאנחנו עושים הוא הגדול, אני לא בטוח וחושב שיש כרגע לישראל מה להציע בארסנל שלה, ממה שהיא עשתה אחרת קודם,
ומה אני רוצה לחזור לדברים שהאמריקאים ישמעו בגלוי, נדמה לי שגם גורמים ביטחוניים ישראלים אמרו שנתייחס לכל טיל שנורא מתימן כאילו נורא מאיראן. כלומר, להגיב שם. אם קשה לנו למצוא את החוטים במערות, לאיראן יש תשתיות ענק שאנחנו יכולים להגיב עליהם כשהם מנסים לפגוע בנתב"ג. לא זה הרעיון?
אני לא יודע. אני לא יושב בישיבת הקבינט, אני כן יכול להגיד לך שהטיל שהגיע לחוטים, זה טיל איראני, ההכוונה היא הכוונה איראנית, זה שהאיראנים טוענים שהם לא אחראים על מה שהחוטים עושים, ואין להם שליטה, זה מזכיר לי קצת את האמרות של חיזבאללה, אחרי הירי על מטולה שהחמאס לבנון עשה, שאנחנו לא בדיוק שולטים בחמאס לבנון, ולכן הם עשו את זה מתחת לאף שלנו. ואחרי זה התברר שהם, לא רק שהם לא, לא שולטים, אלא הם גם כיוונו, הביאו ודרכו להם את הטיל לפני שהם ירו אותו, מה שנקרא לשטח ישראל. אז כל האמרות האלה, אתה יודע, צריכים לקחת אותם גם בערבון מוגבל. אני חושב שישראל צריכה לבוא, לנשום רגע נשימה עמוקה, להגיד חטפתי, חטפתי לא רק בבן גוריון, אלא חטפתי במלך כל השבוע הזה, באותם יירוטים שקרו באזור הצפון ובמקומות נוספים, כולל שתי הטילים שכוונו לכיוון הבסיסים בדרום הארץ, לנבטים, וצריכה לחשב מסלול מחדש איך היא הולכת להתמודד עם החוטים.
כן, אבל אני קיבלתי לפחות התחושה בחודשים האחרונים שאנחנו מסירים את ידינו מעל הדבר הזה, נותנים לאמריקאים, שגם כנראה עושים את זה יותר טוב מאיתנו, עם יכולות קצת אחרות מאיתנו, ואנחנו, זו הבחירה האסטרטגית שלנו, מה יקרה עכשיו קדימה מבחינת החלוקת תפקידים הזאת, לא נראה לי שיש איזשהו כיוון לשם.
קודם כל מעולה, מקבל את זה רק בתנאי, שלא ירוצו לא הקברניטים, לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון, ויחיזו קריאות, אנחנו הולכים להגיב ובעוצמה רבה, ותימנית תחכו למה אנחנו הולכים לתקוף בצורה...
בקיצור, מנרמלים גם את הטילים מהחוטים, בסדר. עכשיו אני חייב רגע לשאול אותך, נעבור, ארי, אני יכול לעבור רגע לפיצוץ?
בטח. דקות ספורות. אולי זאת התגובה.
בדיוק. חסך לי את השאלה. פיצוץ גדול, דקות ספורות לפני השידור במתחם תעשייה בעיר משהד, אני מבטא את זה נכון, באיראן?
נכון.
ומה, תן לנו, מאיפה הוא בא?
אז קודם כל אנחנו מדברים כבר על פיצוץ שני בתוך 24 שעות שקורה במתקנים איראנים. אתמול היה במתקן מחזור כזה או אחר באיראן. אנחנו צריכים להוסיף גם את מה שקרה באותו נמל בשבוע שעבר. אני לא יודע אם יש קשר ביניהם. ישראל כרגע אומרת, אין לי נגיעה, אין לי קשר, אני לא מעורבת, ובכלל זה כל מיני אירועים שקרו בגלל תקלות טכניות וכאלה ואחרות. עכשיו, יש באמת יכול להיות שזאת האופציה, שבגלל כל הסנקציות ובגלל המצב הכלכלי ובגלל כל הבעיות שיש באיראן, אז גם יכולת ההבטחה והשמירה לכללי עבודה זהירים לא בדיוק מוקפדים שם באיראן, ואנחנו רואים תקלות כאלה שקורות. אגב, ראינו את זה גם בלבנון לפני כמה שנים, כשהתפוצץ אותו מחסן של כימיקלים בנמל בירות, ומה זה גרם. ויכול להיות גם אופציה שיש יד מכוונת שמבצעת את זה. אני לא אפול מהכיסא אם זה יקרה, אם זה באמת מה שיסתבר. וגם שם צריכים להסתכל בצורה מאוד זהירה, לראות אם זה יד ישראלית או יד חיצונית של המערב, או אפילו אחד מארגוני האופוזיציה האיראנים, שרוצים לחבל ולגרום נזק וליצור איזשהו בלגן. אגב, האיראנים משתמשים בטכניקה הזאת בשנה האחרונה כלפי ישראל, כשאנחנו שומעים כל הזמן את אותם חבר'ה שנעצרים על ידי אותם מרגלים, אותם סוכנים ישראלים שמשוטים על ידי האיראנים כדי לבצע פעולות של ליצור איזשהו בלגן וכאוס בתוך ישראל, בין אם זה פוליטי, בין אם זה חברתי, או אפילו דברים אחרים. אז אתה יודע, יכול להיות שאפילו גם זיהד ישראלית או מערבית שמכווינה,
אני מקווה שזה לא סתם נדלק להם בגלל החום. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
תודה
אבי. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, פורום מפקדים ולוחמים במילואים, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני ומח"ט מנשה, שלום לך.
ערב טוב אריה ודוד, וערב טוב למאזינים.
ערב טוב, אני רוצה לפנות עליך שאלה שרציתי דווקא לשאול גם את אבי, אבל יכול להיות שאתה כתובת היותר נכונה, שקשורה באמת למטרה או לתכלית של הפעולה העצימה שאנחנו שוב עומדים בפתחה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, כמו שאומר המשל הזה, דופקים את הראש כל פעם בקיר ומנסים לקבל תוצאה אחרת, או שצריכים להפנים שלפנינו מלחמת התשה בעצימות בינונית.
אז אתה צודק, שאם נפעל עוד ממה שעשינו בשנה וחצי האחרונות, אז כנראה שנמצא את עצמנו מתראיינים גם בעוד שנה ושנתיים סביב אותם שאלות, סביב אותם חטופים שעדיין בידיהם, וסביב סכנות לתושבי העוטף. אם נשכיל לשנות את הדרך, כמו שאנחנו בפורום מפקדים כבר אומרים שנה וחצי, צריך לכבוש שטח, צריך לתאר אותו מאויב, צריך לשלול מהחמאס השליטה בסיוע הומניטרי, צריך פשוט ליישם את מה שהם מלמדים בכל בית ספר לתורה צבאית, החל מקורס קצינים וכלה בקורס מפקדי אוגדות. זה מה שלומדים, זה מה שצריך לעשות. העובדה שהדרג הצבאי והדרג המדיני עד היום לא קיבלו החלטה לכבוש אזורים מסוימים, לשעות שמה ולתאר אותה מחמאס, היא באוכרנו, והיא הביאה אותנו למצב שתיארת עכשיו, שאני מסכים איתך. אם זו הכוונה לגייס את המילואימניקים עכשיו כדי לעשות עוד מאותו דבר, אל תגייסו ואל תעשו.
יש רעיון מבצעי חוץ מאשר לדחוק את האוכלוסייה ולתהר שטח ולהחזיר אוכלוסייה לשטחים מתוארים בלבד? יש רעיון מבצעי ממש שעוד לא נוסע ברמה הטקטית?
אני אומר, אין פערים ברמה הטקטית. הלוחמים, המפקדים ברמה הטקטית עושים עבודה נהדרת, מנצחים בכל מפגש עם אויב. הבעיה שלנו היא בעיה אסטרטגית, בעיה מערכתית. זו החלטה שאנחנו צריכים לעבוד בצורה שיטתית. תראו, מה עשינו שנה וחצי? שיחקנו משחק כיסאות. נכנסנו לג'בליה, הם הלכו לתופח. נכנסנו לתופח, הם הלכו לש... פשוט העברנו אותה משכונה לשכונה. בסוף אין מנוס. צריך לעבוד בצורה שיטתית. לקחת את כל צפון הרצועה כדוגמה, לפנות משם את האוכלוסייה, להטיל מצור מלא על חמאס. למשל, לא לספק מים. הרי אני לא אמור לספק מים לחמאס, אתה מסכים איתי? עד איפה? אתה מבין שהיום...
אתה מדבר במצב שבו פינינו את האוכלוסייה האזרחית משם, אתה יכול לנתק את המים וכל מה שאתה רוצה.
נכון, זה אלמנטרי, זה בסיסי, אני לא מבקש כאן דברים מורכבים, אני מבקש דברים שפחות יסכנו את חיי חיילנו, אני מבקש דברים שיכולים להביא אותנו להכרעת חמאס ובעצם להשבת החטופים, אי אפשר להימרח עם זה.
אבל זהו, חזי, אני חייב רגע להבין, כי כל הזמן מדברים על העניין הזה של הלחץ שנפעיל, ואם רק נעלה אותו, ורק עכשיו, כשערי הגיהנום, וכל פעם יש מטבע לשון אחרת שמקבעת את הנרטיב הזה, ואולי בעצם, ואתה רואה גם עכשיו את מה שקורה עם הרמטכ"ל, ואתה רואה שגם ממנו פתאום לא מרוצים, וטוענים, מה ראיתי אומרים, מה ברדוגו נגיד אומר בתחנה אחרת, שמערכת השתלטה עליו, אתה אומר לעצמך, זה לא הצבא, הצבא יודע לתת עבודה, יש כאן משהו שהוא מעליו, שלא מקבל החלטות שאולי צריך לקבל.
חד משמעית, אני חושב שבעת הזאת, הדרג המדיני נדרש לקבל החלטות, לא יכול להיות, אחרי שהחלפת את הרמטכ"ל, והחלפת את שר הביטחון, ואתה נמצא במצב שאתה נמצא בו עכשיו, אתה מגייס עשרות אלפי חיילי מילואים, שקודם כל כולנו מצדיעים להם, להם ולבני ובנות הזוג שלהם, ולילדים הגיבורים שלהם, אני באמת עומד ומצדיע להם. אבל אי אפשר למרוח אותם ככה עוד שניים ושלושה וארבעה וחמישה סבבים, צריך לשים לזה סוף. הדרג המדיני צריך לקבל החלטה אמיצה, שהוא יוצא להכרעת חמאס אחת ולתמיד. זה אפשרי, עשינו את זה בעבר, אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו. רק שנתקבל ההחלטה המתאימה.
אבל הכרעת חמאס משמעותה ויתור על החטופים. זה המשמעות של הכרעת חמאס.
אני כופר בזה. אני חושב שהדרך היחידה להשיב את החטופים זה דרך הכרעת חמאס. העובדה שאנחנו כבר שנה וחצי, תראו, צריך להבין, חמאס כשהוא יצא למערכה, אם היית שואל את יחיא סינואר בשביעי באוקטובר בשעה 6 בבוקר, לכמה חטופים הוא מצפה? הוא היה חותם על 59 חטופים, זה מבחינתו כמות נהדרת מספיקה, הוא לא היה ערוך למאות שהוא קיבל, הוא היה מופתע. עכשיו בעצם מה הוא עשה לנו בשנה וחצי האחרונה? הוא שיחק את המשחקים המקדימים, הוא נתן לקח, אנחנו נכנסנו, יצאנו, נכנסנו, עכשיו הם רק מתחילים לשחק את המשחק האמיתי, לקבל את ההישגים המשמעותיים, שזה הפסקת הלחימה והקנייה וההתעצמות שלהם וכו' וכו'. והשאלה היא מתי יכול לאפשר לעצמך את זה. אני טוען שאם היינו הולכים לפני שנה וחצי למהלך מכריע מול חמאס, היינו שוברים אותו, מכניעים אותו, כמו שמלמדים אותנו שצריך לעשות לאויב, הוא היה נותן לנו את החטופים, הוא היה נכנע, הוא היה עולה על אוניות ומפליג לדרום אמריקה. עכשיו, אני לא רוצה להתעסק בתיאוריות, כי זה באמת שאלה תיאורטית, אני לא יודע להוכיח את מה שאמרתי. אבל אני יודע להגיד שמה שלימדו אותנו בצבא, זה שכשיש אויב כזה רע ומר, צריך להכניע אותו ולהכריע אותו, ואנחנו לא עושים את זה כבר שנה וחצי, לצערי הרב.
אתה אומר שאחרי שניסינו, המחשב לא עובד, וניסינו להוציא להכניס מהחשמל, ולהוציא להכניס מהחשמל את הראוטר, אולי המחשב לא בסדר. אולי זה לא הראוטר. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה לך.
לא סיפק לנו נחמה, תודה. לא סיפק לנו נחמה חזי.
לא, אבל אני חושב שהוא רואה את הדברים באופן מפוקח, ולא מנסה לטייח אותם. אבל נחמות... במלחמה זה קצת קשה. בוא נשמע פרסומת.
יאללה.
הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
ככה, פשוט, בלי להסתבך.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב ללורי עמיאל.
שלום, ערב טוב.
מורה ואשת חייל במילואים? מילואים נקשם, שאתמול קיבל צו 8 בפעם ה...
לא, 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 הוא כבר חודשיים נמצא במילואים, ועוד כמעט חודש ממשיך. וכן, זה המצב, זה המצב כבר הרבה זמן, זה סבב רביעי.
כמה ימים סך הכל בעצם הוא נכון?
בערך, עד עכשיו בערך 240.
כמעט שנה תמימה, זאת אומרת, שני שליש שנה, הבן אדם בעזה ובצפון, נכון?
כן, הוא היה בשניהם בדיוק, נכון.
והוא, גם הוא עובד במערכת הציבורית, נכון?
כן.
כלומר, כשהוא לא במילואים.
כן, הוא בדיוק, הוא במילואים, גם הוא קיבל קיצוץ בשכר הלא גדול שלו, כי הוא גם בעצמו סטודנט, הוא עושה תואר שלישי, אני בעצמי מורה, לא מרוויחה הרבה, כי אני בסוף מורה מתחילה. אני עובדת הרבה גם בשביל זה, ולכן גם הקושי היה מאוד גדול, ואני רוצה להגיד שאני פה, קודם כל תודה על הבמה. אני גם רוצה להגיד שאני באה בשם הרבה נשות מילואים, לא רק נשים מורות, גם כל מי שבמגזר הציבורי ובכלל.
הרבה זה אנדרסטייטמנט, עשרות אלפים. אבל אני רוצה רגע לחדד רגע את האמירה שלך, ובאמת לתת לך רגע לדבר בסגנון חופשי, נכון ארי, עד כמה שאפשר. ברקע יש לנו בעצם שני אירועים, שני מחוללים. הראשון, שר האוצר סמוטריץ' מצדיק את קיצוץ שכר עובדי המדינה. ובעצם אומר, אין מה לעשות, הקיצוץ הזה שהיינו צריכים לעשות, הוא אין מה לעשות, הוא רוחבי וכן הלאה. מתעלם רגע מכל החמישה מיליארד שקלים כספים קואליציונים שהוקצו מתחת, מעל השולחן, באופן באמת חסר תקדים. ומהצד השני, אני רואה היום, הייתי באלם, אני רואה היום הצעת חוק להעלאת שכר חברי הכנסת והשרים, כן?
לא, 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 לא.
אז איפה זה נמצא?
להשוואת השכר שלהם עם השופטים, הכוונה לקצץ לשופטים, לא לעלות לחברי הכנסת.
אז הותאתי, בסדר, אבל
זה גם מצחיק, זאת אומרת...
כן, ברור, זה בעיקר פופוליסטי. אבל בואי תגידי לדענו רגע, בואי דברי לסמוטריץ'.
אז זהו, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לבמה, להגיד שאני באה בשם קבוצה של נשות מילואים ניקיים, שנקראות המתמרנות, אנחנו מנסות, כמו שאני עושה עכשיו, לענות לשיח הציבורי את הקשיים, ובאמת את השחיקה הגדולה, שלכל פעם מצטרף עוד משהו, זה מדהים. ופשוט אני חושבת שהמצב הוא כזה, שבעצם היה פה עוד משהו שהצטרף לקש ששבר את גב הגמל. קודם כל אני מבינה, בתוך עמי אני חי, אני מבינה שיש קיצוצים, אבל ספציפית פה למורים, זה כבר אנחנו הרבה פעמים, ההסכמים שלנו לא מכובדים. שוב, אני מבינה שכל המגזר הציבורי, בכלל אני מרגישה שכל המגזר הציבורי צריך להיכנס למאבק הזה, אבל אני חושבת שמורים גם ככה, ההסכמים שלהם לא מתקבלים, הרבה פעמים או לא מכובדים עד הסוף, למשל גמול פיצול, אבל לא משנה. ובאמת אני מרגישה שהאמירות, כמו שאמרת, הן פשוט מנותקות, כמו שאמרת סמוטריץ', וזה אמירה פה הכי גדולה לדעתי. המילואימניקים זה המורים, והמורים זה המילואימניקים. אני חושבת שזה מה שעוד יותר הצית את המאבק, זה הדבר הזה שהסוף מוצא שומר. וואי, אני רואה כל כך הרבה מילואימניקים, אני רואה כל כך הרבה, אתם עתיתי, כן?
כן, כן, אנחנו שומעים, מקשיבים רוב קשר.
הוא אומר, המילואימניקים יוצאים, אני לא רואה איך המורים יכולים במצב הזה לצאת על אחוזים בודדים. תשמע, מה זה אחוזים בודדים? יש זוגות של מורים שיורד להם 1,200 שקל עכשיו ביחד, כשהבעל במילואים, או שהאישה במילואים, כן? זה לא משנה. יש שיטים מורים בבית ספר שהוא בעצמו במילואים, לא מקצצים בשכר, וגם אשתו מורה, אז גם לא מקצצים. 1,200 שקל בחודש לזוג, בסדר, בממוצע, לשנה, זה המון. אתה מבין שאני גם יוצאת הסופר ונהיה יותר יקר, וגם אני מקבלת קיצוץ. אני מבינה שכולם צריכים להיכנס מתחת לעמיקה, ויש אחריות, אבל אנחנו הכי מרגישים
את האחריות. אני רוצה לדבר, לקחת
אותך. אולי נכון לעשות איזשהו מדרג, כלומר, בהנחה שצריך קיצוץ תקציבי גם במשכורות של עובדי מדינה, ונתעלם כרגע מהעברות לחרדים שמטריפות גם אותי, אבל זה לא היה פותר את הבעיה. אולי נכון להגיד, מי שמשרת במילואים, משפחות שמשרתות במילואים, יהיו פטורות מהקיצוץ הזה, כל עוד השירות במילואים נמשך?
אני חייבת לומר שספציפית פה בנושא של המורים, אני לא רוצה גם יותר מדי לחפור בזה, כי המצב ספציפית אצל המורים הוא גם אחר, אנחנו קצת שונים מהמגזר הציבורי בהרבה מובנים, בהסכמים, בתשלומים, וגם ספציפית פה בית המשפט הצדיק את ההסתדרות ואמר שהייתה פה אפליה בכל מיני מובנים, ואין סיבה שאנחנו נהיה שונים משאר המגזר הציבורי שקיבל כל מיני פיצויים או הטבות, או איך שלא ירצו להגדיר את זה במשרד האוצר עכשיו וידחו את הטענות האלה. כן קיבלו איזשהו פיצוי על זה, ואנחנו לא מקבלים טוב המצב במערכת החינוך, אתם כמוני יודעים, כולם יודעים, המצב הוא בקנטים, המצב באמת קשה, ותוסיף לזה עכשיו שוב את האמירה המנופקת של, אני באמת, אני אומרת לך, אני גם לא רוצה שזה לא כיף לי השיח הזה של הקבוצות. אני גדלתי, אני, אם אתה תפגוש אותי ברחוב ותשמע אותי בסוף, אני אשת ימין, אפשר לקרוא לזה ככה. ואני גדלתי בחינוך הציוני דתי, ואתה יודע מה? סמוטי תכל להסתכל ולהגיד, וואלה, היא מהאנשים שכביכול יצביעו לי. אבל זה ממש לא קשור פה לפוליטיקה, זה קשור להרגשה שעושים עלינו יציאות בבצעת סבירה.
אז פה אני רוצה רגע, דווקא בגלל שהזכרת את זה, וזה מעניין, כי הרגשתי אינטואיטיבית שאת שייכת לזרם הזה, אני לא יודע למה. וזה מעניין, אז, כי יש כאן פיל לבן שאנחנו מתעלמים ממנו גם בשיחה הזאת, שזה החרדים, וגם סמוטריץ' הוא הראשון לסבול מהפער הגדול הזה שיש בימין בין החרדים לבין הציונות הדתית, כן?
נכון, ולכן לא מובן,
בצבא ונופלת.
זה בדיוק האקדח המיישן בסיפור, סמוטריץ' אמור, זה למה עשיתי את ההקדמה של המגזר וכו', סמוטריץ', מי כמו סמוטריץ' יודע שהמגזר שיש בו הכי הרבה מורים שזה מקצוע שליחותי, וגם אחד המגזרים שיש בו הכי הרבה מילואימניקים, זה המגזר הזה, וזה המגזר הזה שנשאר תקוע וקרוע בכל הבעיה הזאת של באמת מגזרים.
ועוד לא דיברנו על הנושא, אנחנו מדברים כאן הרבה על כסף, אריה, ועל תקציבים, ועל פה, לא דיברנו על הנושא הכי מהותי, שזה סכנת החיים. אנשים הולכים ויש סיכוי שהם לא יחזרו. נורא פשוט. את זה אי אפשר לתכלל בכסף.
סכנת החיים והשחקה של המשפחות וזוגיות, ואתה יודע מה? גם בנושא של ההחזרים שנותנים למילואים ניקים, שזה, אני שמחה שיש את זה, ותשמע, זה לא שאני לא שמחה שאנחנו נותנים למדינה, אבל גם בזה יש שחיקה, יש את המקום הזה שמאוד קשה לבקש מענקים, והכל בירוקרטיה מאוד מאוד קשה, ועושים, זה לא שנותנים לנו כסף בחשבון, ממש לא, זה לבקש בקשות ולהגיש מסמכים, וזה גם עוד תוספת קשה לשחיקה יומיומית של אחד מבני הזוג עוצר את החיים שלו לגמרי, השני ממשיך וסוחב הכל על עצמו. זה מאוד מאוד קשה.
כן, יעשו לך עוד מעט חשבון, שהבעל שלך במילואים, אז הוא אוכל בצבא, אז צריך להוריד לכם, כי בסוף אתם לא מוצאים על הארוחות שלו. לורי עמיאל, מורה ואשת, חייל מילואים, תודה רבה לך. שנשמע בשורות טובות.
תודה
רבה על הבמה, בשורות טובות.
דיווחי תנועה עם שר פלסנר ופרסומות.
ב-103 FM.
חזרנו.
אכן כן.
רצית לפנות ולברך בשלום את המרואיינת הבאה שלנו, את חברת הכנסת מירב בן ארי, לשעבר יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים של הכנסת, ויושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכז את האופוזיציה.
או, מה זה הקדמה?
כמה טייטלים, כמעט כמו מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני והתחבורה
והדרכים. זה בסדר, זה בסדר.
אני
אסתפק ביור סיעת יש עתיד, זה בסדר.
טוב, בוא נתחיל מהסוף.
אבל אנחנו מדברים, נדבר כנראה על
כבאות,
אז מן הסתם.
גם על כבאות, טרי, כי אני רואה שוועדת שרים אישרה, ממש עכשיו קיבלתי פוש, ועדת שרים לחקיקה אישרה את, בניגוד לדעת היועמ"שית, את קידום החוק.
גם בניגוד לעמדה של ש"ס גם.
נכון, את קידום החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, גם אריה קודם דיבר על זה, בקריאה טרומית. דעתך.
תראה, אני אפתיע אותך. קודם כל, אני יודעת שגם אריה קידם את החוק אז, ואני יכולה להגיד לך שכשהייתי בכולנו, אני ופולקמן גם אז, חבר הכנסת שעבר, קידמנו את זה גם. אבל לצערי, היום, בסיטואציה ובאווירה, או באקלים לצורך העניין, שיש כאן בממשלה, ברור לי שבנסיבות האלה התפקיד פה זה רק כדי להתנגח בממשית, ורק בגלל שזה משפט נתניהו. עובדה אגב, ואני אספר לכם עוד משהו שלא תאמינו, גם גלעד ארדן קידם בזמנו את החוק, שהיה שר לביטחון פנים, וביבי הוא זה שתרפד את החוק. שתבינו, הוא זה
שתרפד אותו כי הוא נכנע ללחץ של
אהוד ברק,
של הדיפ סטייט.
הוא תבינו, לא עכשיו, כן? אז בכנסת ה-20, הוא זה שתרפד את החוק, נתניהו, ולכן היום ברור לי שזה קשור רק למשפט נתניהו, אבל אני יכולה להבטיח לכם שביום שהוא לא היה ראש הממשלה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה ממש בקרוב, יכול להיות שיש לדון בחוק הזה שוב. אבל באווירה היום ובנסיבות שקיימות, ברור לי שזה אך ורק להביא תובע חדש למשפט נתניהו, שגם יגיד, אני לא מכיר את התיק, אז רגע, תנו לי להכיר. זה ברור, זה לא הטיימינג הנכון בעיניי, אבל החוק
שלה... את מאוד מפויסת, אני חייב להגיד, וצריך להגיד, אני לא פוליטיקאי, וגם אריה כבר לא, אבל צריך להגיד, זה לא, הרי אין לזה התכנות בשנה וחצי האלה, בהנחה ויהיו בחירות, כן? להעביר דבר כזה אחרי עתירות לבגץ וכאלה, נכון? זה לא, הרי זה לא יכול לקרות.
זה לא ישפיע לדעתי על המשפט הזה, אבל אני מסכים שיש לנו דברים אחרים להצית אש בהם. תשמעי, את מדברת בהתלהבות כזאת על החוק, כאילו אלף קבעים לא יוכלו לחבוט
אותך. לא שוללת אותו לחלוטין, אני רק אומרת שברור לי שהיום זה אך ורק נועד בשביל משפט נתניהו, אבל על פניו יש בזה, בוא, גם בארצות הברית, גם באירופה, ברוב המדינות יש הפרדה בין התביעה להגנה, אתם יודעים.
טוב, שם יש עוד בלמים.
עכשיו תראי, הזכרת את ארצות הברית, ובארצות הברית הייתה שריפה ענקית, חצי קליפורניה נשריפה, אמרו לי, ויש להם המון תקציבים, ויש להם סופר טנקרים, ומה שאת רוצה, ואצלנו, אחרי יום וחצי, קיבלו את השריפה, אז למה את ביקורתית?
כי עם כל הכבוד, גם זה שלא נגרם נזק נכון בנפש זה יפה, אבל בסוף גם נשרפו 20 אלף דונם. אני לא יודעת כמה מכם ראו את העלייה לירושלים, זה מראה בעיניי מזעזע. גם שמורות הטבע וגם, עכשיו לדבר על פארק קנדה, זה הוא שעושה נזק, ואגב, שמוערך לפי מה שהבאתי ב-30 מיליון שקל. אז קודם כל יש נזק ונזק אמיתי למדינה ולמשלם המיסים. וזה נזק שיכל להימנע. כי אני הייתי שם, כשהמשרד לביטחון לאומי, מביטחון פנים, אז עם עומר ורלב, ותומר לוטן, שהיה המנכ״ל, עשה עבודה, מטה אמיתית, והמליץ למשטרה, כי הרי המשטרה זה קצת מסובך האירוע בין משטרה לקאבה, אבל בשורה התחתונה נעשה את זה קל למאזינים, הומלץ למשטרה לרכוש את אותם מסוקי כיבוי, וגם הוא הוצא לזה תקציב.
מה, סופר טנקרים?
לא, סופר טנקרים, מסוקי כיבוי, כן. וכשנכנס בן גביר למשרד שלו, הוא ישב בוועדה ופשוט שיקר, אין לי מילה אחרת, ואמר, זה כל מיני רצונות של המפכ״ל, הוא רוצה שיהיה לו מסוקים כדי להגיע ממקום למקום. טוב, תראו,
בסדר, עכשיו יאשרו את המסוקים, בסדר, את חושבת שזה היה מונע את השריפה או מחבא אותה?
קודם כל זה בוודאי, בוודאי שהיה מפחית את הנזק, שנייה,
יכול להיות,
אם יש מסוקים, אבל
אנחנו לא יודעים בתנאי מזג האוויר שהיו, אני לא יודע אם ארבעה מסוקים היו, את יודעת כמה מים הם יכולים לשאת? מים?
שנייה, רגע, אני רוצה להוסיף לך עוד משהו, היה גם פנייה של חיל האוויר, מבחינת הערכות, כי גם להרי להכשיר את המטוסים של חיל האוויר לחבות שריפות, גם זה לקחת, גם את זה לא הזיקו בזמן. עכשיו, כל אדם ברדת, לפחות משואה במשרד לביטחון פנים, יודע שמאי, סוף הפריט חיית מאי, זה העונה הכי דליקה. מועצה אזורית מטה יהודה קיבלה, ולא, אתה יודע מה לעשות, את המועצה הכי מדליקה, זה נשמע טוב, אבל זה נשמע מאוד רע. דדי סימחי, נציב בכבאות הקודם, אתה יודע, לימד אותי שהצטרובה לפעמים יכול להיות רימון. הדברים האלה ידועים לכולם. הכתובת הייתה, מה זה בנאונים על הקיר? ולמרות זאת, פשוט נתנו להישרף. אגב, האירוע הזה שאנשים נוטשים את הרכבים בכביש אחד.
אני חייב, רגע, אני חייב לכם, אנחנו כל הזמן, כן, זה לא היה ולא זה. אני חייב להגיד משהו, את נשמעת כמו חברת קואליציה היום, באמת מפויסת כלפי, כי אני לא יודעת, זה נשמע כמעט כמו המניפסט שכתב, לא לצחיצוק, ההפך, דברי חכמים, אבל כאילו אני קראתי את המניפסט הארוך שכתב בטוויטר דובר הליכוד, על ההצלחה הכבירה בכיבוי השריפה. זה נשמע שאת כמעט מצטרפת
הצג
העובדתי שהוא הציג על זה שבכל זאת הצלחנו להציל וכן הלאה.
להפך.
אבל אני חייב רגע לשאול אותך משהו אחר שהוא דווקא לא טכני והוא לא נוגע בכמה מסוקים, אני נוגע במהות. במשך יממה הייתה כאן, היה כאן קמפיין שלם מאיתמר בן גביר ועד אחרון השופרות בתקשורת שדיבר על הצתות. נתניהו רמז לזה באיזה ציוד שלו עם 18 עצורים, המשטרה בכלל הכחישה את המספר. נעצרו בסוף שניים. הבן שלו, אני כבר לא רוצה לחזור על הדברי בלה שהוא צייץ ממים, שהוא התעורר. נכון. איך זה קורה בכלל? איך זה יכול להיות?
אני רוצה להסביר משהו אחד. זה שאני מדברת בנחת, אני אומרת את האמת לציבור. אני אומרת לציבור שנגרם כאן נזק עצום שהוא ישלם עליו. אני אומרת, אולי אני צריכה להיות קצת יותר, אבל אני אומרת בצורה מובה. אני אומרת בצורה מובה שהיו כאן מסוקים שיכולו לחבות את השריפה בזמן ולמנוע את האסון הזה. זה שדובר הליכוד, שנייה, בא ואומר, אף אחד לא נהרג.
אני בטוח שצריך מסוקים. ואני לא יודע אם הם היו מצחים חבות, כי
אז
יש...
אז אתה יודע מה?
הלו בארצות הברית היו להם כל המטוסים שבעולם.
אבל מה זה קשור? מה? מה
אז זה אומר שלא תמיד ארבעה מסוקים מצליחים לחבות את שפלת יהודה.
אבל
זה מה שזה אומר.
קודם כל, מתי יהודה צריך לזכור, זה לא קליפורניה במימדים, על מה אתה מדבר? ומדינת ישראל היא לא ארצות הברית. ומדינת ישראל, אם הייתה מתנהלת בחוכמה, הייתה יכולה למנוע את ממדי השריפה. בוודאי, תקשיבו, אני ישבתי באותו יום הזיכרון של משפחה שקולה ביד רמב״ם, ויד רמב״ם, אם אתם יודעים, ליד נדבג, והמושב לידם פונה. תקשיבו, זה לא משהו הגיוני, אפשר היה לטפל בזה, ואם דוד, אם אתה חושב שאני לא מספיק תקיפה,
אף אחד לא לקח סיכון ופינו.
אריה, ברשותך, לפני שאנחנו נפרדים ממרב, אני חייב רגע לשאול אותך, אולי עתי הכל...
רק בקצרה,
בבקשה. בקצרה ממש, כן. ביום, בשבוע שעבר היה את האירוע הזה ברעננה, עם הטקס משפחות שכולות, אולי את רוצה לגנות את ההתנהגות של...
קודם כל, אני כתבתי על זה בטוויטר, אני לא יודעת אם ראית, כתבתי בצורה מאוד ברורה ונחרצת.
אוקיי, אם כתבת, כתבת. אני כנראה לא הגיע לעיניי.
לא, לא, אתה יכול לעקוב, כתבתי וגם גיניתי, ואני...
כן, כי אתה ראית שראשי האופוזיציה נזהרו מלגנות הדבר הזה.
אבל היא לא באופוזיציה. אוקיי, סליחה. תודה רבה לך, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה.
תודה רבה, חברים, להתראות.
שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. שלום לך.
ערב טוב.
אומרים לנו, החות'ים ירו עלינו 27, לפי גרסה אחרת 30 טילים בליסטיים בתקופה האחרונה, ואחד התפוצץ ולא הרטנו אותו. זה נראה לך סביר, או שאחד כזה ואחד יותר מדי?
ראשית, במבחן התוצאה, העובדה שציינת נכונה. אנחנו בוודאי בשבעה שבועות כמעט האחרונים, מאז חידוש הלחימה בעזה, רואים תדירות הרבה יותר גבוהה מאשר בשנה וחצי שלפני, שהחות'ים יורים לפנינו בעיקר טילי קרקע, קרקע, אבל גם כטב"מים. ולמעט האירוע של היום בבוקר, כל האירועים האחרים הסתיימו בהצלחה מבחינתנו, כך שברמת העובדה זה נכון. עכשיו, תמיד אתה רוצה להיות בצד שמצליח, ואני מסכים איתך שלפעמים גם אחד יותר מדי, וצריך לעשות הכל כדי שלא יהיה גם את האחד הזה, אבל אנחנו עוסקים פה באירוע שהוא מאוד מורכב, זה לא רק עניין של גודל וכיף המתחים, ויגידו מיד שליירט אחד הרבה יותר קל ופשוט מ-100, נכון ולא נכון, עדיין יש פה אירוע מאוד מורכב, ולצערי, אירוע של היום נופל בדיוק על הסטטיסטיקה שאין הרמטיות ואין 100%, אתה ממשיך לעשות הכל, כדי לצמצם את המקרים האלה, שהאירוע אחד של היום, נזכור אותו כאירוע בודד, ולא יהיה כזה עוד הרבה מאוד זמן.
העובדה שגם הטיל האמריקאי, התד, וגם החץ, לא הצליחו לירט, אומרת שיכול להיות שהחות'ים צודקים שיש להם משהו חדש?
לא, את זה אני יכול לומר, כי אנחנו מערכת הביטחון, ניקח חיל אוויר, נצא בעיצומו של תחקיר האירוע הזה, ואחרי התחקירים, הראשונים, אפשר לומר שמדובר פה בסוף באיום מוכר, לא כזה חדש שלא פגשנו אותו עד עכשיו. אפשר גם לומר שתהליך קבלת ההחלטות והגילוי של האיום הזה, הם היו תקינים, לראיה, התראה שהייתה בזמן.
הייתה לפני, הייתה התראה מקדימה.
בדיוק, כולל התראה מקדימה מוקדמת של 3-5 דקות, ובוודאי בדקה וחצי של לפני. גם קבלת ההחלטות מבחינת המדיניות והעירות, נורו פה שני אמצעים, כלומר יש פה מדיניות מאוד מתירנית, היא לא חסכנית, כלומר כל התהליך למעשה עד בסוף המפגש, שזה התהליך החשוב כמובן, של המיירט שאנחנו רוצים להשמיד את העתיד המאיים, עד אותו שלב הכל עבד תקין. אפשר לומר בזהירות מהתחקים הראשונים שדובר פה על כשל טכני, לפחות במערת הישראלי, אבל זה משהו שיצטרכו להמשיך ולתחקר אותו, מהיכרותי את הנפשות הפועלות, לא ישאירו פה שום סוגיה לא פתורה, עד שנבין היטב מה היה, ובעיקר למנוע מצב שיקרה מקרה כזה.
הטיל האמריקאי זה צוות האמריקאי?
כן, כן, המערכת האמריקאית, התד, גם המערכת קרי האמצעים והטילים וגם האנשים שמפעילים הם כולם דוברי השפה הזרה שנקראת האנגלית, אמריקאים, הצבא האמריקאים מוצבים כאן, הם פועלים בשיתוף פעולה מלא עם חיל אוויר ומערך הגנה האווירית, יש להם נציגים שלהם שיושבים בתוך מרכז ניהול האירועים של החץ, מבוצע פה תיאום.
ומה עם ההצהרות? ישראל תמיד תגן על עצמה בכוחות עצמה, או לעולם לא תבקש מזרים להגן עלינו?
לדעתי היו גם פטריוטים אריה במלחמת המפרץ, ואפילו במתקפת הטילים האיראנית לפני כמה זמן הייתה ברית.
היו, אבל הצהרה לא בודלה.
אני חושב שלנוכחות האמריקאית כאן יש ערך כפול. אחד, הוא תוספת של כוח אש מאוד משמעותי, ותמיד המשאבים האלה נמצאים בחוסר, שמסתכלים פה בוודאי על הרבה מאוד זירות פעילות. הדבר השני, הוא מסר הרתעתי לאזור כולו. אין מה לעשות שהמעצמה הכי גדולה בעולם איתך, גם בהקשר ההגנתי וגם בהקשר ההתקפי, הוא מסר שהוא טוב.
אני לא רואה שהוא מחלחל, אני חייב להגיד לאויבינו, אבל...
החוטים לא מבינים אנגלית.
בדיוק.
הם לא הבינו את זה.
אריה חד היום, צריך לתת לו את ה... הוא חד היום.
תודה רבה. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', תודה רבה לך שאני אפגש רק בהצלחות של גירותים ולא בדברים אחרים. פרסומות.
ובשש, ספורט. ב-103 FM.
שלום וערב טוב לרחלי בן ארי סקאט, ראש סניף הליכוד ברעננה.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב יום הזיכרון, בבית כנסת רפורמי ברעננה, התקיימה הקרנה של טקס הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני, ו... את
קראת לה... הטקס לנוחבות, אתה מתכוון.
סליחה?
הטקס לנוחבות.
הם לא ספציפיים לנוחבות, הם גם של רוצחים ערבים אחרים. הם לא יורדים לדקויות כאלה. הם מזכירים את כולם.
אגב, אני דווקא חושב שהם כן, אבל זה לא משנה. היה טקס, נכון אריה? בוא נשלים את ה...
היה טקס, והיו מפגינים, את גם קראת לאנשים לבוא ולהפגין ולמחות, ובמהלך הפגנה והמחאה הייתה שם אלימות. עכשיו אני שואל ככה, למה אלימות? אפשר להפעיל חצוצרות ושופרות ומדורות בכניסה וחסימת כבישים וקונצרטינות טיילים שקי בטון בכניסה כמו בכניסה
בעבר,
לכל אלה.
כל מה שכבר נעשה בעבר,
להעביר את המדינה שלנו זה בסדר.
למה אלימות?
קודם כל אני נגד אלימות.
אז אוקיי? למה לא גינית אותה?
קודם כל גיניתי בכל במה אפשרית, אוקיי?
לא שמעתי.
בכל מדיה אפשרית.
למה? אני רואה משפט שכתבת, הוא עד היום עומד שם, גם אנחנו בימין יודעים לעשות זאת, ואפילו יותר טוב מכם, נכון? זה משפט שאת כתבת.
אני לא מדברת על אלימות.
אז כתבת את זה אחרי אירועים.
אני לא מדברת על אלימות. אני מדברת על הפגנות ולצאת החוצה ולמחות.
אוקיי.
הגיע הזמן שהימין יצא למחות.
אבל אין לנו בעיה, עכשיו אריה שואל אותך, אין שום בעיה לגבי המחאה הזאת, זה לא היה אייטם כרגע, זה דבר לגיטימי.
אני נגד אלימות.
אבל היו שם התפרעויות והשתלחויות וכמעט פוגרום באנשים, רואים שאנשים יצאו פצועים. על זה אנחנו מדברים. אני אשתמש, ברשותך, אני אשתמש במילה שאני בוחר בה.
פוגרום זו מילה שהיא לעשות סימטריה.
רגע, אני שואל בצורה פשוטה. אני לא עושה שום סימטריה, אני שואל שאלה פשוטה. רק תעני לי בכן ולא ברשותך, גבירתי.
כן, לחיילת
את כתבת, רגע, את כתבת מיד אחרי האירוע הזה, כתבת שעכשיו גם השמאל צריך להבין מה הימין יודע לעשות, וכתבת שרק כדאי שיבינו את הרמז. למה הכוונה שיבינו את הרמז? למה הכוונה יבינו את הרמז? מה הרמז?
אני אסביר בדיוק את עצמי, אם תאפשר לי לדבר, אוקיי? כשהגענו למקום למחות, המחאה הייתה לגיטימית, ולאורך כל הדרך הביע את הכאב האמיתי של משפחות השכול שהגיעו למחות שם ובחרו להגיע למקום הזה ולא לטקס המרכזי, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, לצערי הרב, בתוך הציבור שהגיע למחות, הסתובבו אנשים מהשמאל והתגרו בחברים שלנו. אני לא הייתה אלימות, אני ראיתי רק את האלימות שהייתה של השמאל נגדנו בסרטונים.
אז מה גינית? את האלימות של השמאל?
אז לא, אני אומרת שאם הייתה אלימות...
אבל אמרת שגינית את האלימות, איזה אלימות גינית אם היא לא הייתה?
אז אני מסבירה לך שבדיעבד ראיתי את הסרטונים, ואם מישהו נפגע, אז אני בהחלט מגנה את זה, לכאן ולכאן, אוקיי? אגב, זו הייתה מחאה שהיא קונצנזוס, הגיעו משמאל ומימין, אוקיי, זה לא היה מחאה שהיא חוצה מפלגות, חוצה מגזרים. אנשים הגיעו להביע את הכאב האמיתי שלהם.
כן, אבל הדרך פוצצו שם ראש של נשים מבוגרות, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך...
אני לא יודעת אם פוצצו,
יכול להיות שזה הכי...
אני רוצה... לקחתם את זה צעד אחד רחוק מדי, אוקיי?
כשאת ראית, את אמרת קודם גם הימין, את אמרת קודם, אני חייב רגע, רחלי, רחלי, אני חייב רגע להתקדם. יש לך דוגמה לתת לי לדוגמה של שמאלנים או של אנשי שמאל? רגע, יש לי דוגמה, אמרת עוד רגע, שנכנסים למרכז פרטי, כן? אנחנו מדברים על מרכז קהילתי של קהילה.
לא,
לא משנה של קהילה.
בתפילות ביום הכיפורים.
רגע, שנכנסים
ומכירים ומשלחים. תפילות ביום הכיפורים בכיכר דיזנגוף.
הרשות מממנת את זה, אוקיי? אני מכספי הציבור רשאית להיכנס למתחם הזה, כי זה גם מבנה ציבורי ששייך לכלל הציבור. פתוח לציבור.
כן, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית.
זה רחוק מלהיות בית, בית, בית...
כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
כן, בעינינו לפחות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית. אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית שאולי...
רשאים להיכנס ולהתפלל.
כן, רחלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בגלל שמבחן התוצאה הייתה שם אלימות פרועה. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה עקרונית שאולי הייתה צריכה להיות הראשונה. מה ההבדל העקרוני מבחינתך בין סבא שהנכד שלו נהרג, והוא מאמין בפיוס עם הפלסטינים, כמו שיש אחרים, שהנכד שלהם נהרג ומאמינים בגאולת הארץ ובהתיישבות, או באמת תמורת כל קדוש שלנו שנופל.
אני אשיב לך על זה. יש קונצנזוס מוחלט לגבי פגיעה בחיילי צהל, נקודה. אף אחד לא יגיד שהחיילים שלנו הם רוצחים. בטח לא מהאדמה של מרכז קהילתי. נרצחו 16 אלף ילדים פלסטינאים על ידי מי? מי נמצא שם במלחמה ברגעים אלו? מי נמצא במלחמה ברגעים אלו, אם לא חיילי צבא הגנה לישראל, שמגנים על כל אחד ואחד מאיתנו? והיום אני משתתפת בצער המשפחות שקברו שני ילדים.
אני מזכיר לך שבמודעות לטקס הזכרה הישראלי, היהודי פלסטיני הזה, היו צריכים לדבר כאלה ואחרים, ובין השאר אחת שרק האות הראשונה של שמה הוזכרה, שהיא תושבת ערבייה ביהודה ושומרון, שאימה נרצחה בעזה. ואני שאלתי, מי רצח אותה? חמאס?
כן, אז אני רוצה...
מאשימים את חיילי צהל ברצח?
אני לא ראיתי
השמה
כזאת ואני רואה את זה אחרת, אבל אני רוצה רגע להתקדם, רחלי.
זה תקשיב.
אז רגע, אני רק רוצה להיות פרקטי, כתבת שם שזאת הייתה... רחלי, אמרת שזאת הייתה רק יריית הפתיחה.
נכון, ואנחנו נצא לרחובות.
אם עכשיו דפקתם שם גולגלות ונשים מבוגרות יצאו משם פצועות, מה יהיה ההמשך? מה האיום? אני רוצה לשמוע מה יהיה ההמשך.
אני אשמח לשלוח לך סרטונים מ-2023, אירוע פרטי שלי באולם אירועים, שאותם אנשים, חבר מועצת עיר היום מכהן, הגיע לכנס הזה עם כל הקפלניסטים שלו, והפך את האירוע שלי, ופגע באנשים, ודרס אנשים, ופצע אנשים, ואנשים הגיעו
לדיון. תגידי, יש לכם בכלל סיעת ליכוד, יש לכם בכלל בעירייה של סיעת ליכוד, את מייצגת? כי כן, יש שם, כי אני מכיר שהם לא. אז את לא מייצגת אפילו את הסיעה של הליכוד.
אני מייצגת את הליכוד ברעננה.
הבנתי, שאפילו לא חבר בעירייה, שאין לו אפילו...
חברים, נגמר לנו הזמן, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושר פלסטר, אחרי השידור שקד וולפין, אורחים בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, אחרינו ספורטי, משה פרימו ואריה מליניאק, תודה רבה דוד.
תודה אריה, היה לי כיף.